טוב, בואו נתחיל. אני, כפי שראיתם, רציתי לדבר על שניים הלכים בדרך וכיתון מים אחד ביניהם. עכשיו, הדבר הזה, אני הזכרתי בכמה וכמה שיעורים, נגעתי בזה, השתמשתי בזה, אבל לא התמקדנו בזה ובאמת ירדנו לפרטים. הדבר הזה, הרעיון הזה של מה לעשות אם יש סדר עדיפויות עם משאבים מוגבלים, מי קודם למי, מתי אתה מוסר את הנפש, דברים כבדים וחשובים. אז רציתי לקחת את ההזדמנות של פרשת בהר, שבתוך פרשת בהר מוזכר המשפט שכל הדבר הזה מסתובב סביבו, וזה וחי אחיך עמך. אז הפסוק הזה מפרשים בכל מיני מובנים, ותכף נראה למה וככה, ובסופו של דבר ננסה להבין באמת החשיבות של הפרט לעומת הכלל, והכלל לעומת הפרט, ומתי בעצם אתה דואג לעצמך, ומתי אתה דואג לכלל. עכשיו, מינימום אנחנו נתחיל בגמרא, כתוב פה ככה, שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותים שניהם, מתים, אם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. אז זה עמדה אחת. בעצם יש משאבים מוגבלים, אחד יכול להציל את עצמך ולתת את החבר שלו למות, אבל בן פטורה אומר לו, כדאי ששניהם ימותו. עכשיו בא רבי עקיבא ואומר פה ככה, עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. אז פה הוא אומר, לא רואים את העולם ככה, אלא אתה צריך לדאוג לעצמך, חייך קודמים. ועכשיו, יש דיונים על זה, למי אנחנו פוסקים, האם זה כמו בן פטורה, שהוא לא, נגיד, מישהו שדי מפורסם ומקובל, לעומת רבי עקיבא, שלרוב ההלכה לפי רבי עקיבא. אז מה אנחנו עושים פה? וגם המילים, כתוב פה, עד שבא רבי עקיבא ולימד, זה לא... זה גם המילים משחקים פה את להבין את העמדה שלו, האם זה באמת ההלכה הפסוקה או לא, או אם יש מחלוקת בזה. עכשיו אני מביא, יש ארבע דפים, ארבע דעות בכל העניין, כל אחד מנסה להתעמק ולהגיע לאיזושהי הבנה וגם ליישום של הדברים בחיינו עתה. עכשיו הראשון שאני מביא זה החתם סופר, אז הוא מתחיל ואומר, צריך עיון גדול. אנחנו, איך אנחנו מדברים על זה בכלל? דה, יהרג ואל יעבור ברוצח, הוא רק מסבר מי חזית דדמה דידך סומק צפי. אז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, יש לנו כלל שיש מצווה, אם מישהו אומר לך, תרוג את האיש הזה או אני הורג אותך. אז זה יהרג ואל יעבור. אנחנו לא יכולים להרוג מישהו רק על מנת להציל את עצמנו. למה? בגלל הסברה שמה שכתוב, מי חזית דדמה דידך סומק תפי. זה אומר, בעצם, האם הדם שלך יותר אדום מהדם של השני? בקיצור, אין לך עדיפות על השני. כל אחד הוא יהודי, ואז אין שום עדיפות פה שאתה מעדיף את החיים שלך לעומת החיים של החבר שלך. ובגלל זה אנחנו לומדים יהרג ואל יעבור. אז הוא אומר, זה סברה, זה פשוט הגיוני, אנחנו יכולים להבין את זה בקלות מסברה. אז התחם סופר ממשיך ואומר, מהי טיימה, מאותו טעם, מאותו סברה, כתוב התוספות בסוף פרק בן סורר, דאם רוצים להשליחו על התינוק למאחו, אינו צריך למסור נפשו, דלקה מי חזיתה. אז הוא אומר פה דבר נוסף, הוא אומר, זה נכון שאם מישהו אומר, אני הורג אותך או אתה תהרוג את השני, אז אתה צריך למסור את הנפש. אבל אם זה משהו פסיבי, האיש הזה אומר, אני זורק אותך על תינוק והתינוק מת, אתה לא עשית את זה, בעצם אתה בעצם מעורב פסיבי, אז התוספות אומרים, זה לא יהרג ואל יעבור. אז זה לא נכנס לסברה שמה ראית בדמך. אתה לא שופט את העניין, אתה לא הולך אקטיבי. אוקיי? אז זה החילוק מאוד חשוב בין אקטיבי לפסיבי. ואז החתם סופר שואל פה ככה, ואם כן, אם אנחנו הבנו את כל הדברים האלו ככה, קשה, מה עלה על דת בן פטורה? ורבי עקיבא נמי קרא למה לי? מסבר הנמי ידע. אז הוא אומר בדבר כזה, הוא אומר, אם אני עכשיו אמרתי את כל מה שאמרתי, שאתה אמור למסור את הנפש אם זה דבר אקטיבי, ואתה לא מוסר את הנפש אם זה דבר פסיבי, אז בן פטורה היה צריך להבין את זה גם. הנה פה, יש לך מים, החבר שלך ימות בגלל שאין לו מים, אתה, בזה שאתה לא נותן לו, אתה לא הורג אותו, אתה גורם לזה באופן פסיבי. אז אם כן, אז הכל כתוב, הכל מובן, הכל מסברה. למה, איך בן פטורה בא ואומר פתאום, לא, תמות עם החבר שלך? לא מובן, זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, אז למה רבי עקיבא צריך לבוא עם פסוק, הכל מובן? הבנו את זה סתם מהגיון. למה רבי עקיבא צריך לבוא ואגיד, לא, אתה לא מוסר את הנפש עם החבר שלך בגלל שיש לנו פסוק וחי אחיך עמך. אבל עכשיו, אם אתם תדלגו באמצע, כתוב, זה קצת כהה פה איפה שכתוב, ואומר אני דבט פי, דבן פטור. אתם רואים את זה באמצע? אז עכשיו החתם סופר מסביר פה ככה. אומר אני דבן פטור ורבי עקיבא, תרוויו שניהם מיתורה, ממילה יתרה דאימך דרשי. אז הם אומרים, שניהם בעצם נוקטים את העמדה שלהם בגלל שיש מילה שלא צריך בפסוק פה, וזה אימך. וחי אחיך זה היה מספיק, וחי איכך אימך, אז מה זה האימך הזה? אז הוא אומר פה ככה, בן פטור סביר עלי, יארג ואל יעבור דרוצח מיתם מי חזיתה, ואם כן מסברה חיצון החייו קודמים, ואתה קרא, קרא להפוקה מסבר החיצונה לומר אימך בשווה לך, וישתו שניהם. אז מה שהוא מסביר פה ככה, הוא אומר, נכון, בן פטורה הבין את הסברה שבעצם אתה צריך למסור את עצמך רק באופן אקטיבי, ובמצב פסיבי כזה אתה לא מוסר את נפשך, כן? אבל הוא רואה, כתוב פה בחי אחיך אימך, אימך כאילו ביחד, אתם שווים. אז אם הוא לא חי, אתה לא חי, אם חי הוא לא, אתה לא חי, כאילו אתם שווים, ואז שניהם צריכים לשתו. זה איך שהוא מפרש את הפסוק, אוקיי? וזה הסיבה שהוא הולך נגד ההיגיון שהיינו רואים בסברה. ומה עם רבי עקיבא? אז הם תדלגו איפה שכתוב ריש עין, ורבי עקיבא סביר עלי כריש לקיש דירושלמי. אוקיי, אז עכשיו הוא מביא שרבי עקיבא לומד את העמדה שלו ממקור אחר. אם אתם תסתכלו במקור בסוף הדף פה, בדף הראשון, כתוב תלמוד ירושלמי מסכת תרומות. כאן כתוב על מקרה שגויים באים לקבוצה של יהודים ואומרים, תן לנו אחד מכם או אנחנו הורגים את כולכם. אוקיי? אז מה עושים? אז רבי יוחנן אומר, תראה, אם הם אומרים תן לנו מישהו אחד, אז כולם מסכימים. הם אומרים תן לנו מישהו, אנחנו רוצים סתם יהודי, אז אנחנו לא מוסרים יהודי, אי אפשר להשוות מי וזה, אז כולנו שווים, כולנו נהרגים, לא עלינו, כן? אז עכשיו, אבל מה אם הם אומרים לא, תן לנו פלוני או אנחנו נהרוג את כולם? אז רבי יוחנן אומר, נותנים, הם בעצם ציינו מישהו, וככה, אז עכשיו אין את העניין של הדם שלך יותר אדום מהשני, הם כבר אמרו, הנה, יש הבדל, האיש הזה אנחנו רוצים, אז מוסרים אותו, לפי רבי יוחנן. ריש לקיש אומר, לא, אם האיש הזה חייב מיתה, אז בסדר, כאילו, אז יש על מה לדון, אבל אם הם רוצים מישהו, אפילו נותנים שם, אנחנו לא מוסרים אותו, אוקיי? אז זה הסוגיה פה בירושלמי. עכשיו, אם אנחנו נחזור לחתם סופר, אז הוא אומר שרבי עקיבא היה סובר כריש לקיש, שלא מוסרים אנשים אלא אם כן הוא חייב מיתה, ואז ככה הוא באמת, יש הבדל גדול בינו לבין האחרים. אז עכשיו החתם סופר אומר פה ככה, רבי עקיבא סביר לכריש לקיש דירושלמי, מדינה יארג ואל יעבור, אם כן מסבר החיצון הישתו שניהם ואתה יתרה, יתורה, מילה יתרה, דאימך לומר חייך קודמין. אז עכשיו, בעצם מה שהוא אומר, שרבי עקיבא סובר כמו ריש לקיש, שאומר שאם האיש לא חייב מיטה, אז כולם נהרגים, יהרג ואל יעבור. נכון? אז פה במקרה שלנו במדבר, שני אנשים, החבר שחלב לא חייב מיטה, אז הוא במקרה של כולם שווים, כולם נהרגים. אז רבי עקיבא אומר, אני כמו ריש לקיש, אז כולם צריכים, שניהם צריכים בעצם למות במדבר. אבל רבי, כן, יש הבדל, בסדר, אז איך אתה סופר מחלק ביניהם. ואז אז רבי עקיבא בא ומסתכל על הפסוק שראינו, וחי אחיך אימך. מה זה אימך? כשאתה חי. אבל אם אתה לא חי, אז כאילו, אז חייך קודמין. הוא לומד מחייך, חי אחיך אימך, זה אומר כשאתה חי, אתה צריך לדאוג לעצמך, ואז אחרי זה אחרי החבר. אבל בלי זה אין על מה לדבר, כאילו אין יתרון שכולם מתים. אז זה העמדה של רבי עקיבא, זאת העמדה של בן פטורה. עכשיו, החתם סופר פה לא פוסק, הוא רק מסביר את העמדות. אבל אם תהפכו את הדף, אז עכשיו אני מביא את הפוסק הגדול של רבי משה פיינשטיין, כן? שהוא חי עד 1986, והוא בעצם מדבר על העניין ופוסק, או מביא את הפסק הלכה למי אנחנו פוסקים. הוא אומר פה, קודם כל, בקטע הראשונה, הוא מדייק ואומר שבעצם אקטיבי אומר, לא רק שאתה הולך ודוקר מישהו, אבל אם אתה מסיר באופן אקטיבי את האמצעים להציל את האיש, זה גם נחשב אקטיבי. אז אם הוא מביא את הדוגמה, אם מישהו בבור ויש שם סולם, ומישהו אומר לך, תוציא את הסולם, האיש אני רוצה שהוא ימות בבור, בזה שאתה מסיר את הסולם, זה גם נחשב אקטיבי, וזה יהרג ואל יעבור. מה?
לשתות את המים זה גם אקטיבי?
אוקיי, אז הוא מביא את זה בדיוק. אז עכשיו הוא אומר פה, בקטע שנייה, אז עכשיו הוא מחלק בין פטורה לרבי עקיבא, והוא מחלק ביניהם בסברה אחרת מהחתם סופר. הוא אומר פה ככה, אם כן, כשיקפוהו לאחד שישפוך המים שיש לנאסר בבית האסורים ולא יהיו לו מים אחרים כדי שימות בצמא, נמי הוא כסילוק הסולם שיהרג ואל יעבור, משום שנחשב זה תרתי. אז הוא אומר בעצם, בזה שאתה שופך את המים ואז אתה גורם לו, אז אתה הסרת את הסולם, הסרת את המים, הסרת את הדרך להציל את האיש הזה. אוקיי? אבל יש הבדל בין מה שקורה במדבר ומה שקורה פה בבית הסוהר. אז הוא ממשיך ואומר, ואם כן, מה לי אנסוהו נוכרים, כאילו גויים באים ואומרים, תן לנו מישהו, או שאנסתו הצמאון שלו, שגם הוא צמא למים, שבאם לא ישתה מים, מים אלו ימות, שגם כן יש להיות ימות ולא יעבור. אז הוא אומר, כמו שהגויים מכריחים למישהו למות, אז גם הצמאון שלך מכריח אותך לגרום למישהו למות, ואז זה אותו דבר, ואתה לא יכול למסור מישהו. אוקיי? אז הוא מסביר שוב פעם, העמדה של בן פטורה, שכולם צריכים למות, שלא מצילים אחד מעל השני. ואז הוא אומר, אבל איך זה יכול להיות? אז הוא ממשיך וככה. ולכן, סובר בן פטורה, יותר שאף שהמים הם של האחד מהם, כיוון שמדין צדקה מחויב ליתן גם לחברו, הבו מים כעומדים גם לחברו. אז הוא אומר פה דבר כזה, הסולם היה אמור להציל את האיש הזה, אז כשאתה מוציא את הסולם, אתה מוציא את הדרך להציל את אותו. עכשיו, גם עם המים, אם אתה לא נותן את המים, זה כאילו אתה הסרת את הסולם, ואתה גרמת באופן אקטיבי שהוא ימות. ולמה זה נחשב כאילו אתה מסיר את המים ממנו? הרי זה המים של אחד מהם, זה שלו. אני לא לקחתי כוס ממנו, אני פשוט לא נותן לו את שלי. אז הוא אומר, לא, אבל יש דין צדקה. וצדקה אומר, אני חייב לתת לך צדקה. אם חסר לך, אני חייב לתת לך. זה הדין של צדקה. אז עכשיו הוא אומר, אז אם מדין צדקה אתה חייב לעזור לשני, אז זה כביכול אתה לוקח את המים ממנו, אתה מסיר את הסולם, אתה הורג אותו. זה כאילו איך שרבי משה פיינשטיין מסביר את העמדה של בן פטורה. עכשיו הוא ממשיך ואומר, אוקיי, אז זה בעצם הרעיון שלו. עכשיו אז הוא אומר לרבי עקיבא, בא רבי עקיבא ולימד, חי אחיך אימך, חייך קודמים לחיי חברך, פירש שאין עליו חיוב צדקה, שצריך הוא עצמו להדבר כאותו צורך שצריך העני. ואם כן, כיוון שהמים שלו לא עמדו אלא לעצמו, כיוון שגם הוא מהלך בדרך, ולכן אף שכאן עושה מעשה במה ששוטה ואינו מניח לחברו לשתות, הוא קיבלו מעשה מאחר שאינו מחויב ליתן, ואחרי כן רשאי לשתותם אף שיחסר לחברו. אז הוא אומר, מה שאתם ראיתי על הפנים שלכם שחושבים, שבעצם מה פתאום שאני חייב לתת לו צדקה לי? אז נכון, אם יש לך והחבר אין, אז באמת אתה חייב לעזור לו. אבל אם אין לך, אז לא חל דין צדקה. אתה חייב קודם כל לדאוג לעצמך. וזה מדין חייך הקודמים, חי אחיך עמך. אם אין לך דרך לעשות את זה, אז אתה צריך לדאוג לעצמך. עכשיו, רב משה פיינשטיין אומר שזה גם הדעה של הרמב״ם. על אף שהרמב״ם לא פוסק במפורש בעניין הזה, הוא כן פוסק, אם אתם תדלגו איפה שכתוב רמב״ם הלכות מתנות לעניים, אז הוא אומר, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים, כפי מה שראוי לעני, אם הייתה יד הנותנת, נותן משגת, אם יש לך אז אתה נותן. ואז הרמב״ם מביא שלושה פסוקים באחרון, וחי אחיך עמך. אז הוא לומד מפה שבעצם באמת אתה אמור לעזור לשני כל עוד שאתה חי, אתה לא יכול למות לעזור לאחרים, כמובן אם בדינים של יארג ויעבור וכולי, אבל אתה לא מוסר את הנפש שלך אם אתה גם הולך למות באופן פסיבי. אוקיי, ועכשיו אז בעצם מה שהוא אומר גם פה בקטע האחרון של הרב משה פיינשטיין, אז הוא אומר דבן פטורה סובר שרשאי להחמיר ולהיארג במקום שרשאי לעבור, ורבי עקיבא, אני מדלג, סובר דאסור להחמיר. ואז הוא אומר, ואז הוא מצטט את הרמב״ם שכתוב, כל מי שנאמר בו יעבור ואל יארג ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. זאת אומרת, אם אתה חייב לעבור יארג ואל יעבור, אז אתה באמת צריך לעשות את זה, אבל אם אתה לא אמור לעשות את זה, אז גם אין לך מקום להחמיר. כן, בשני כיוונים, כן. אתה צריך להיות בתוך הדין. אז בינתיים, עכשיו מה ש... כן.
מאוד מאוד קשה לי מרבי עקיבא. רבי עקיבא בעצמו, מסך דירובי, מופיע שם שהוא היה בבית הסוהר, והביאו לו פתאום מרד של מים, ואז הסוהר חשב שהוא מנסה לחפור את בית הכלם, ואז הוא אמר, טוב, אני מעדיף להשתמש במים האלה כדי לדעו לידיים, והוא נתן אפילו סברה. מותר שעמוד בידי שמיים ולא עבור על דברי חבריי. עכשיו זה למצוות רבנן, שלנטילת ידיים, שכמו שאתה אומר, ולכאורה אם הוא היה מת מזה, לפי הרמב״ם, הוא היה עובר אתכם מרשות. והוא בעצמו שפוסק לפי שאומר רגע שאסור לו לתת לחבר שלו, ובעצמו עשה מעשה.
אוקיי. תחכה עד הסוף נגיע לזה, בסדר? מבטיח. עכשיו אם אתם תהפכו את הדף, אז הציץ אליעזר גם מעמיק בעניין, והוא אומר דבר כזה, רוב המפרשים מהראשונים והאחרונים נקטו לעיקר כי הלכה כרבי עקיבא, וזה דחייך קודמין. אז קודם כל שתדעו לכם, לא משנה מה, ההלכה היבשה כרבי עקיבא, וכולם מסכימים חייך קודמים. אם אתה לא דואג לעצמך, אז מי ידאג? אתה חייב לחיות על מנת שאתה יכול לעשות דברים אחרים, לדאוג לאחרים. זאת ההלכה. ויש לדייק זאת ההכרעה גם מלשון הגמרא בעצמה, שכתוב בלשון עד שבא רבי עקיבא, ולא כתוב בלשון רבי עקיבא אומר כפלוגתא רגילה. אז הוא אומר, אנחנו לומדים שפה הלכה כרבי עקיבא ואין על מה להתווכח. אחרי זה בבית הוא אומר שגם בכוונת בן פטורה בעצמו, שאין רצונו לומר שזה שבידו הקיתון של מים מחויב בכך, אלא משנת החסידים היא זאת. אז הוא אומר, גם בן פטורה צריך להסכים שבעצם הוא הולך מידת חסידים. כאילו זה יפה שאתה עושה את זה, אבל הוא אומר, מה התועלת ששניהם ימותו? כן, אין תועלת לזה. אז למה שבן פטורה יגיד דבר כזה? ואז הוא בגימל, השיץ אליעזר מביא את הנציב, שאומר, בגלל שאין תועלת, אז אנחנו צריכים להבין את בן פטורה אחרת. כן, בסוף הקטע הראשון של גימל כתוב, איזה תועלת תהיה מה שייתן גם לחברו. לכן, כותב לפרש, דעניין הוא, דעים ישתו שניהם, על כל פנים יחיו יום או יומיים גם שניהם, ואולי עד כה יזדמן להם מים. אז הוא מסביר שבעצם זה לא ששניהם ישתו וימותו מיד, אלא זה ייתן להם איזשהו חיות, משהו שאולי ינצלו מהמצב. אבל אם זה לא שאחד ימות מיד, אז בוודאי כאילו הנציב אומר שהראשון צריך לשתות ולהגיע ליישוב ולהציל את עצמו. ובזה בעצם הציץ אליעזר מיישם את זה לאיזשהו הלכה של בית חולים, שאם יש מכשיר אחד ויש איזשהו חולה סופני ויש חולים אחרים, אז אתה נותן את זה לאחרים ולא לסופני, בגלל שאפילו בן פטורה אומר שהסיבה שאתה מחלק את המים זה על מנת להגיע, לתת איזשהו סיכוי להינצל מהמצב. אוקיי, אבל גם הוא בסופו של דבר, גם הציץ אליעזר אומר שאתה לא יכול ללכת לפי בן פטורה במידת חסידות. וכמו שרבי משה פיינשטיין אומר, גם אתה לא רשאי ללכת לפי בן פטורה. הלכה פסוקה כרבי עקיבא וחייך קודמים. כל זה יפה ונכון עד שאנחנו מגיעים למקרים קיצוניים. הדף האחרון זה של הרב מידן. והרב מידן אומר, נכון, הלכה כרבי עקיבא אבל. ואז הוא אומר שקודם כל אנחנו צריכים להבין שהחיים שלנו הם מתנה, ולא עלינו כאילו לעשות מה שבא לנו, כן? הוא מביא פה את הרמב״ם שהאדם אינו רשאי למסור את חייו אפילו לקיום מצווה שאין בה דין יהרג ואל יעבור. יש להניח לפי זה שלפי שיטתו של רבי עקיבא, האדם מופקד כלפי הקדוש ברוך הוא קודם כל על שמירת גופו וחייו שלו, ורק אחר כך על שמירת אלו של חברו. כן, אז קודם כל הוא אומר, זה מאוד הגיוני, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, זאת מתנה שאנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו ואחרי זה לדאוג לאחרים. כן, ואז הוא מביא בן פטורה, ואם נלך בעקבות החתם סופר שקשר למחלוקת זו של ריש לקיש ורבי יוחנן, שדיברנו על למסור מישהו כשהגויים באים, גם את דעתו של בן פטורה, נוכל להגיע למסקנה שבן פטורה הדגיש מאוד את הלכידות הפנימית בעת צרה, וראה אותה כתנאי להמשך הקיום בעת הגזרות והמלחמות, הוא פסק כריש לקי שליקד את כולם ועשר ההישרדות הכלל על ידי מסירות הפרט. שוב פעם, ריש לקי שאומר שאם הבן אדם שהם מציינים אינו חייב מיתה, אז כולם מתים. זה משהו נותן מונח של לכידות. העם צריך להיות מלוכד ואנחנו, זה אחד לכולם וכולם לאחד ולא מוסרים. כן? ואם יפנה כל איש כדי להציל את עצמו בלבד, ישבר עם ישראל בצוק העיתים כאגודת קנים שאיבדה את הדבק הפנימי שלה והפכה לקסמים בודדים ושבירים. ואז הוא מביא דוגמאות חיות, והדוגמה הבולטת שאני מביא פה זה הדוגמה מהשואה, שהיה רב בשם זמבה, שבעצם הוא היה ראש קהילה, וכל הקהילה שלו הולכת למחנות ההשמדה. ונאמר לאנשים בעלי שכנוע, מה שהוא כותב פה, שהרב זמבה, שהוא היה רב גדול, הולך למחנות ההשמדה, והם הצליחו להוציא אותו. וכן, שיחדו מי שהיה צריך לשחד, והוציא אותו, והוא אמר, עזוב אותי, אני הולך עם הקהילה שלי. ואז רב מידן שואל פה, איך זה יכול להיות? הלכה פסוקה, עברנו דף על דף, כן, מפרש על אחרי מפרש, הלכה כרבי עקיבא, חייך הקודמים. איך הוא הולך עכשיו עם הקהילה? הוא צריך להציל את עצמו. ואז הוא משיב פה, אם אתם תסתכלו, לא, לא, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מלמטה, בסוף השורה כתוב נשיב לו. בהוראת שעה, בעת שרה ליעקב, כשהלכידות הפנימית הייתה כמעט הנשק היחידי שנותר ליהודים לאחוז בו, הלך הרב השם יקום דמו, על פי שיקול דעת ורוח הקודש שנוטע הקדוש ברוך הוא בלב כל מנהיג ציבור, על פי תורה למשה, בבחינת יפתח בדורו, יפתח בדורו כשמוע בדורו. אז הוא אומר שבעצם הוא מנהיג, כן? ואם הוא הולך ומציל את עצמו, הוא פשוט שובר את הרוחות של כל אחד, אפילו שהם הולכים למות. ואז ממשיך הרב מידן ואומר שיש עוד דוגמאות כמו בצבא. אם כל איש בצבא אומר, הנה אני מציל את עצמי ויוצא, אז הצבא מתפרק ויש דוגמאות, כן? וגם הוא מביא את הדוגמה של המורים בפיגוע במעלות. כן, שבפיגוע במעלות, אני סתם מזכיר למי שלא זוכר, היה טיול של בני תיכון מצפת, והם הגיעו ללילה מה זה? תיכון במעלות, ואז היו מחבלים, והמורים, בתוך כדי כל המסע ומתן ועניינים, המורים קפצו מהחלון והצילו את עצמם, והילדים נהרגו תוך כדי כל הפעולות. אז המשרד החינוך בעצם פיתר אותם, והם באו ואמרו, איך אתם יכולים לעשות את זה? פעלנו לפי עיקרון של רבי עקיבא, חייך הקודמים. הנה, הלכה שחור על גבי לבן, לבן. והם אמרו, לא, יכול להיות שזה נכון שפעלתם ככה, אבל לא ראוי למורים בישראל לפעול ככה. והרב מידן מגבה את העמדה הזאת ואומר, יש מצבים, מנהיגים, עצרה, פעולות, דברים, אתה לא יכול לשבור את המורל של כל העם. ואז יש מקרים שאנחנו כן פועלים לפי בן פטורה. זה נכון שבאופן כללי אנחנו כן הולכים לפי רבי עקיבא, חייך הקודמים, תציל את עצמך, אבל כשמדובר על העם, ואז פועל לחצים ועניינים אחרים שבעצם בסופו של דבר, הלכה יבשה, חייך הקודמים, אבל כשזה מדובר על העם, אז החיים של העם קודמים. תודה רבה.
אפשר כמה דברים?
כן, כן, בוודאי.